עכשיו ב-103 FM. הראל סגל.
אני מסדר את האוזניות. בוקר טוב, מאזינות מאזינים, אתם על 103.5 בצפון, אור מביק עזב נבו בציר חייתי לשידור מעין לויטין וברדיו צפון, אמג'ד בדר איתי באולפן טל שלב וואלה, החליפה לי טיון, בלבלת אותי, אני מבולבלת.
עשינו לך בלבולים השבוע.
זהו, אבל כדי שלא יחזור האירועים בשבוע.
לא, ראיתי כל יום שלא הייתי פה, קיבלתי דיווח בטוויטר.
זה התחיל אצלך, אבל לא, לא, זה התחיל שבוע שעבר אצלך, אל תתחל.
זה כל יום אחרי.
עכשיו אנחנו צריכים לסגור מעגל, עכשיו אני אהיה רגוע כמו הדלאי למה.
באמת נשאלת השאלה, האם אנחנו יכולים, כמה זמן נוכל להחזיק, כמה זמן אתה יכול להחזיק את דלאי למה?
אני אחזיק, אני אחזיק. אני היום אמרתי, אני לא מתעצמן, אני לא כלום. אני רגוע.
בסוף שבוע באופן כללי עדיף לא להתעצבן ככל שמתקרב בסופה.
בוא נסכים, בוא נחליט את הדברים שאנחנו מסכימים עליהם.
אנחנו מסכימים שקר. שאנחנו לא, אני לא אוהבת קור.
אף אחד לא אוהב קור.
לא, מה זאת אומרת, יש מלא אנשים שאוהבים קור.
קור, קור.
זה גורם להם להרגיש כמו באירופה.
מי רוצה להגיד, באירופה הרגו אותנו, הכניס אותנו תחבורות. אני רוצה מקום חם.
אני רוצה שמש, תביאו לי ויטמין C.
בדיוק, אני רוצה דובאי, אני רוצה שיהיה כבר זה.
אוקיי, דובאי זה קצת מוגזם מדי.
אני בא לי לראות חוטים. אני כאילו, חסר לי לראות חוטים. הם עכשיו, עכשיו הם, כאילו, הם עכשיו הם מגיעים לביקור בדובאי, החוטים. וככה, זה, לא, האמת שבא לי, כאילו, בא לי מקום חם. וואלה, מלא זמן לא הייתי בחוץ לארץ. בדיוק שנה מה, קצת יותר, שנה וחודשיים מהטיסה המפוארת של אינון ושל שימון ושלי לדובאי. היה מגניב.
אני יותר מספיק אותי להגיע לדובאי.
אגב, שהיינו בדובאי, שחזרנו מהספארי ג'יפים שם, בדיוק גדעון סער בישר על
הקמת תקווה חדשה.
כן, אני זוכר את זה.
אותו יום היסטורי.
אותו יום היסטורי.
אתה זוכר אותו, כאילו זה היה אתמול.
כן, כי גדעון הוא דמות נורא היסטורית, הוא כל כך משמעותי
וכריזמטי
וכו'.
אם תשאל אותו,
אין ספק שהוא יגיע רחוק.
היום הזה, זה היום שהכריע את סופו של נתניהו.
בסדר, ועל זה, שוב, זה, על זה, כל, תראי, גדעון סער לא ירשום פרקים, לדעתי, גדולים בפוליטיקה הישראלית, נותר לו להיות בממשלה הזאת.
אולי הוא יחוקק עכשיו את חוק זכויות האזרח הראשון שחוקק בישראל מזה 30 שנה.
ראיתי, ראיתי גם את חוק, את חוק, את חוק הפרי העץ המורל שלו. זה, כאילו, יש חוקים שעדיף לא להביא אותם. כי אם אתה משאיר את אותו מקום, אם אתה, תראי, אני, יש לנו חוק בישראל, נקרא חוק המעצרים. זה חוק שגאוותו של אהרון ברק למשל עליו, כי אמרו, עד אז היה מותר, אתה יודעת, להאריך מעצרים וכו', אמרו, לא, חוק מעצרים זה 24 שעות, רק למנוע שיבוש ורק למנוע מסוכנות. אנחנו יודעים מה קורה עם חוק המעצרים. אנחנו רואים את זה עכשיו מול עינינו, במשפט שמתנהל, אני חושב, קצת ציבורי. אנחנו רואים שמשתמשים במעצרים כדי לשבור עצורים. כלומר, בניגוד לכוונת החוק.
לא, אז דווקא החוק של שר כאילו בא לפתור את זה. היית אמור להיות בעדו, לא?
לא, אני לא סומך. אני חושב, איפה אני לא סומך? שר רואה את הדברים, הוא שומע את הדברים. זה לא מעניין אותו. שנאתו לנתניהו, ראים שר משפטים, ששנים דיבר על זכויות אדם, שומע את הדברים שנערכים וכו'. אגב, שאלתי אותו בעצמי, לא פעם, בזמנים שעוד ריאנתי אותו על הדברים הללו, איפה, איך אתה שותק? פרי העץ המורל, אתה יודעת כמה פרי העץ המורל יש במשפט נתניהו, החקירה עצמה התחילה, היא כפרי העץ, כי לא היה לה אישור, היא הייתה בפישינג. אז אני לא סומך על, חוקים לא עושים שינוי. שינוי עושים מוסדות, כמו למשל, נציב ביקורת אמיתי על הפרקליטות.
די, נו, באמת.
למה לא, למה
די, נו, באמת. כי איזה מוסד, אתה יודע מה, יש לי הרבה אמון במוסדות המדינה, אבל בוא נודע על האמת שמוסדות הפיקוח פה, הם לא, אין להם הרבה שיניים, לא לנציב הביקורת על הפקליטות, לא למבקר המדינה, אפילו לא לכנסת. אז אתה יודע, אם יש חקיקה שיכולה להסדיר ולהגיד מה כן חוקי ומה לא חוקי, במקום להפקיר את זה לכל מיני מפקחים, בוא.
אבל אני מסביר לך, אבל מה זה משנה אם יש חקיקה, אם גם היום יש חקיקה, גם היום בעצם אסור לקחת, בית משפט, אסור לך לקחת טלפון מבן אדם ו ולהיכנס
אליו. והנה משתמשים ב-NSO.
לא, אז מה אני רוצה לומר? מה רוצה לומר? אני לא במתווכח. חוקים זה על הכיף, כיף, כיף. רק אם לא מיישמים אותם, הם לא שווים. המסבדיה, חוק המעצרים, הוא חוק יפה. הוא חוק חשוב. הוא חוק ששומר על זכויות הנעצמים וחזקת החפות וכו'. רק שבפועל, כן, משתמשים בו כדי לשבור עצורים, כדי בחקירות. לא למטרה, לא למטרה המיועדת אליו. וכנ"ל, אני אתן לך דוגמה, ולמה אני מדבר על מוסדות ביקורת? כי מוסד, אם אין לך מחש, אז אין ביקורת על המשטרה. ואם הנציב הביקורת על הפרקליטות, יכול לכתוב דוחות מאוד מאוד יפים, אבל גם אני יכול לכתוב.
אז אני חושבת שרוב הדוחות האלה, לצערי, כן, אני לא אומרת את זה בקטע טוב.
אז זה העניין, אני מסכים איתך. אבל הייתה מבקרת עם שיניים. זוכרת איך היא גמרה? את זוכרת איך היא גמרה? מישהו הקליט אותה, נפתחה חקירה שאחר כך התבררה כנפיחה, נפיחה, כן? כלום לא קרה לזה.
אני גם יודעת איזה מבקר מדינה מינו פה, ומה הסגנון שלו.
לא יודע למה מבקר המדינה, אני לא רואה, תשמע, אם יש לך הוכחות למבקר המדינה שהוא לא עובד.
לא, אגב, מבקר המדינה עושה, קודם כל, מבקר המדינה עושה עבודה טובה. אני לא אומרת,
הוא כתב, הנה, רגע, סליחה, מבקר המדינה הזה, שנתניהו מינה אותו, נתן ביקורת קשה על ניהול הקורונה, של נתניהו. אז כאילו, בוא נגיד את זה, אבל דוד רוזן, שמונה לנציב השופטים,
השאלה מה עושים עם הדוחות שלו.
אז זה העניין. עם הפרקליט, כי הפרקליט, תראי, אני אתן לך דוגמה.
להקים את הוועדה לביקורת המדינה, לדוגמה בכנסת, שאתה יודע למה היא לא קמה?
בגלל שהקואליציה
מתאמרת באופוזיציה. בגלל הקסח בין הקואליציה לאופוזיציה.
יפה, כי גם האופוזיציה,
אתה יודע שבגלל זה לא בודקים עכשיו מלא מלא דברים שקרו בממשלות הקודמות, פשוט אין עליהם שום ביקור.
חמור מאוד, אבל אני חוזר לדברים שהם הרבה יותר מרחקים. אנשים עומדים מול כוחה של המדינה. את יודעת מה, בואי שנייה, לא ניכנס רגע, כן עסקת טיעון, לא עסקת טיעון. אני רק אומר דבר אחד. אם נתניהו בסופו של דבר ילך לעסקת טיעון, למרות שתומכה, וגם הוא אני מאמין שהוא חף מפשע, ושהוא נתפר, כזו דעתי, זה יהיה סימון לכל אדם, שאין בכלל טעם להיאבק משפטית. אין טעם. מול כוחה של המדינה, הוא כל כך עצום, הוא כל כך גדול, שאין לך שום, ולכן באמת רוב העסקה, רוב האנשים מסכימים לעסקאות טיעון. הרבה פעמים הם לא עשו את הדברים. לא שאני אומר שכל בתי הסוהר מלאים חפים פשע, אבל פשוט אנשים מגיעים למצב, את יודעת, אני יוצא לי לפגוש אנשים שמתמודדים בתיקים, זה הון עתק לשלם לעורכי דין, בדרך כלל גם חלק מהפעמים, אם זה כאילו, אם טוענים שיש העלמת מיסים, אז ישר הופך להלבנת הון, אז גם סוגרים לך את היכולת להתמודד, ואז אנשים פשוט נכנעים. אז למה אני רוצה, נגיד, מוסד ביקורת רציני על פרקליטות. לא כי אני שונא את הפרקליטים, לא כי אני לא חושב שצריך פרקליטות, בוודאי שמדינה צריכה תביעה, אבל היא צריכה איזון, היא צריכה שמישהו יוכל לבוא ולומר, חברים, חרקתם, עשיתם פה, רק כאילו, ועל זה התפוצץ כל סיפור הילה גרסטל, כי הילה גרסטל באה לעבוד, עכשיו היא לא בדעותיי, היא רחוקה מדעותיי הפוליטיות, אני חושב שאפילו השתתפה בהפגנות נגד נתניהו באי שם, אבל היא אמרה את זה, היא אמרה, אתם פשוט, זה פשוט, זה ועד עובדים, תראי, אין קצין צהל, אין שוטר שמתקדם בדרגות וכולי, שלא עובר בדיקת אמת, פוליגרף, כדי להתקדם, כאילו להסיר זה. הפקליטים כמובן, למרות שהם במובן מסוים הרבה יותר חשובים מהמשטרה, המשטרה חוקרת, המשטרה מפעילה את האלימות, אבל מי שנותן לה את הגיבוי ולעשות את זה הפרקליטים, והם מוגנים מהכל, וזה בעיניי חמור, כי אנחנו נתקלים יותר, בוא נאמר ככה, הסיכוי שראש הממשלה בנט לא יכול להכניס אותי לכלא, אני בכלל לא אומר בנט, לא נתניהו, כי הוא ראש הממשלה, נכון? השרים לא יכולים להגיד, אוקיי, בוא נפתח בחקירה נגד זה. הכוח הכי גדול במדינת ישראל נמצא בפרקליטות. לא יכול להיות שאין עליהם גוף ביקורת אפקטיבי. זה לא הגון, זה לא הגן, זה מנוגד לכל תפיסה דמוקרטית.
אני איתך, סיכמנו שמסכימים. אבל צריך למצוא עוד משהו שמסכימים עליו.
מה מסכימים? היום בת בוורוד. וורוד זה יפה. הוא רוצה שנדבר על הצוללות.
גם לא בשבילה, אבל על הצוללות אנחנו לא מסכימים.
אבל אנחנו מסכים על דבר אחד. אתמול ברק רביד פרסם...
קודם כל אנחנו מסכים שברק רביד היה סיפור טוב אתמול.
הוא בוודאי, אני לא מאשים את ברק רביד שהוא קיבל סיפור. קיבל סיפור מצוין. בעצם מתוך ישיבת הקבינט המצומצם לענייני הצטיידות, כן?
כן, שאגב זה מאוד חריג שמקבלים, שיודעים מה קורה בתוך הישיבות האלה, זה אני לא זוכרת הרבה הדלפות מתוך הישיבות של ועדת צריך.
יכול להיות שזה עבר דרך מנהרה. נכון? יכול להיות שזה עבר דרך מנהרה, וכאילו, וכי מישהו נלחם במנהרות שם, אז הוא הביא את הידיעה הזאת.
אוקיי.
על פיה, בנט, במובן מסוים, זרק את האחריות על נתניהו, שבגלל נתניהו עלו המחירים של הצהרונות.
כן, צריך להגיד שהוא לא בדיוק, הוא לא אמר נתניהו במפורש, הוא דיבר על ההתנהלות שהייתה בשנים האחרונות.
בוא נזכיר, בשנים האחרונות בנט היה שר ביטחון, ובנט...
חצי שנה הוא היה
שר ביטחון. חצי שנה לא משנה, אבל הוא היה בתוך האירועים. ובנט גם יודע זה אני אומר, אני יכול להשמיע את האינסרט של דרוקר, הוא נמצא פה, יש לנו אותו, את האינסרט של דרוקר ששמיעו קודם. בנט יודע שב-2016 נתניהו רצה כבר לחתום על העסקה. למה הוא רצה לחתום על העסקה? כי הוא ידע שמרקל עוזבת, והוא רצה להחליף את צוללות 1, 2, 3. שהכנסו בשנות ה-90, בצוריות שיכנשו בסוף שנה, בעשור...
אתה רוצה לשמוע את רביב דרוקר?
כן, בואו נשמע, תראו, זה רביב דרוקר, הנה, משמע רביב דרוקר.
ממתי אבל שאני יכול...
מלפני יומיים.
והדבר השלישי גם קשור לצוללות עצמן. אני מזכיר שבפברואר 2016, בוגי יעלון ונתניהו רבים, למה צריך כבר לחתום עם הגרמנים על שלוש צוללות לפני שש שנים מילה? ונתניהו אומר, חייבים מהר מהר, כל עוד מרקל פה, עברו שש שנים, ורק השבוע תחתם סוף סוף כנראה העסקה הזאת.
עכשיו, כמובן דרוקר שוכח לספר שהוא פתח את סיפור הצוללות, וסיפור הצוללות התחיל, אני מזכיר לכם, ושמעתי מקודם גם את בוגי ברעיון מאוד מאוד מבולבל אצל ינון ובן, אתם מוזמנים לשמוע, הוא לא, בעצם לא ענה על שום דבר, הוא מוזמן להגיב, בוגי, אתם מוזמן לעלות גם אצלי, אומר שבנתניהו רצה 9 צוללות, אבל הוא מבלבל את המוח שלא לומר משקר, כי אין 9 צוללות, מעולם לא היו 9 צוללות, היו צוללות 7, 8, 9, להחליף את 1, 2, 3 שהגיעו בשנות ה-90, הוויכוח היה על הצוללת השישית, הצוללת שההחלטה עליה התקבלה ב-2009, ביוזמה של שר הביטחון דאז, אהוד ברק. אז עכשיו אנחנו, הסיפור הזה של הצוללות, שבסוף התברר גם כל כתב האישום, שום דבר לא קשור בעסקת כלי השייט ממש, כלומר הוא בצוללות, הסיפור הזה תקע אותנו. כי אם בהתחלה רצו ללכת לעסקה, הייתה חקירת משטרה, הסתיימה חקירת משטרה שאפשר כבר היה לחתום, אז התחילו, אני מזכיר לכולם, הבחירות של 2019, זוכרת מה עשו בבחירות 2019 כחול לבן? הם החזירו את הצוללות, ואז הגרמנים, ואני יכול להראות את זה, אמרתי שאת זוכרת את זה, הודיעו שבגלל הרעש התקשורתי גם הם בודקים את הנושא.
מה זה בגלל הרעש התקשורתי? לא רק בגלל הרעש התקשורתי, בגלל שהתגלו חשדות לשחיתות.
לא, הגרמנים אמרו, התובע המחוזי של בוחום.
בגלל החשדות לשחיתות.
לא, הוא אמר, בגלל הרעש הזה אנחנו עושים בדיקה, והבדיקה נסגרה.
זה הרעש, לא בגלל הרעש, בגלל מה שנחשף ברעש.
איזה חשדות? זה מה שאני שואל. ואז זה מה שגם, מה שבינון שאל גם את בן וגם את בוגי. אתם אומרים חשדות לפלילי? חשדות לשחיתות, מה החשדות? מה הטענה? אומר בניות, מה הטענה במניות? 12 דפים, יש דוח של מנדלבליט, בנארי, נזרי, וכולם שקובעים שאין שום בעיה, אני מכיר את המניות מצוין, אני מוכן להיכנס לוויכוח. אבל אני שואל, אם אתם באים ואומרים על מישהו שהוא מושחת, או טענה לשחיתות, מה השחיתות? מי לקח את הכסף? הרי נחקר, המשטרה חקרה, יש כתבי אישום, אנחנו לא אומרים שהמשטרה מטומטמת, נכון? חושבים שהמשטרה רצתה להגיע לחקר האמת. אז מה, אז צריך לבוא ולומר, עלה לנו הסיפור הזה, החוויה הזאת, הסיבוב הזה סביב הצוללות,
כן, לא...
מיליארד, 200,
סבבה.
כן,
בסדר,
כן, אני קוראים... ראיתי, נו מה, שיביאו, תגידו.
אתה
כן.
לא יכול לדעת מה היה קורה אילו.
אם היו חותמים, אז היו קונים במחיר.
יש פה חברה, קוראים לה טיסנקרופ, תאגיד ענק, שגם המטרה שלו היא לעשות כסף בחיים. אז אני לא יודעת אם זה בגלל החקירה, או בגלל שטיסנקרופ ראו הזדמנות.
אבל היה נזכר הבנות מ-2016.
אבל יכול להיות שטיסנקרופ ראו הזדמנות, או, ראי, יש לנו פה חקירה שהתמשכה, יש לנו פה הזדמנות להעלות, הישראלים לקוח שבוי שלנו, נכון? אז יכול להיות שהם גם מנצלים את הסיטואציה.
א', יכול להיות, אבל אם היו חותמים בזמן והיו עושים את זה, זה לא היה עולה ככה, זה ההבדל. היה מחיר ב-2016-2017, ויש מחיר ב-22, זה העניין. עכשיו, לא רק שהמחיר הזה הוא יותר
כן,
גבוה,
אבל,
גם הצוללות יהיו יותר זמן.
אבל יש בכל זאת, כן. בין אם ביבי קשור או בין אם ביבי לא קשור.
לא קשור, המשטרה בדקה, חקרה.
אין בעיה, אז בין אם הוא קשור ובין אם הוא לא קשור.
אגב, אני בעד ועדת חקירה, אין לי בעיה.
אוקיי, בדיוק, אתה בעד.
את יודעת מה ועדת חקירה צריכה לבדוק? ועדת חקירה צריכה לבדוק את העניין של עלילת הדם הזאת. היא צריכה לבדוק, ואני
אחזור... ואולי תבדוק גם את עליית המחיר, בבקשה?
שתבדוק את עליית המחיר, מעולה.
עוד משהו שאנחנו מסכימים עליו. אני רוצה להגיד, ספר לך משהו, אבל על ועדת החקירה הזאת.
מסכימה שצריך לבדוק את העניין הזה, חזק מאוד מה שקורה בקוריאה.
זה מאוד מעניין לראות.
קוריאה, 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 תזכרו מה אני אומר לכם. ורבותיי, מאזיניי ומאזינותיי, צייצייניי וצייצייניותיי.
צייצו עכשיו קוריאה מלא 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 פעמים.
תזכרו את הדבר הזה. בדיקה שלא תכלול את סיפור עסקת המטוסים, בהקשר לעסקת הצוללות, זה הוועדה הזאת שווה לתחת.
אני רוצה להחזיר אותך רק לעולמי שלי. רק בקשר לצוללות וועדת החקירה שאנחנו מסכימים שאנחנו שנינו תומכים בה. אבל תראה זה, אני ממש מחכה לראות אם הוועדה הזאת תעלה ביום ראשון לסדר היום של הממשלה, אחרי ששבוע שעבר עשו איזה ספין מטורף עם האירוע הזה, כן עולה, לא עולה, נהיה בלגן, יש מאחורי הקלעים בממשלה, בוא נגיד בלשכת בנט להערכתי, יש התחבטויות קשות בקשר לוועדת החקירה הזאת, ואני תוהה כיצד... למה? כי אני חושבת שקודם כל גנץ ולפיד מאוד לוחצים על בנט להסכים לוועדה, ומהצד השני, הילד שקד להערכתי מאוד לוחצת שלא תקום הוועדה, בגלל שהם השניים האלה, העמדה המסורתית שלהם הייתה נגד הסיפור של ועדת החקירה של הצוללות, ובוא נגיד,
אני נורא רוצה, אני רוצה שכל הגנרל, אני חושב שהגיע הזמן, אני חושב שהעסקת הצוללות דומה לעסקאות רבות שהיו במדינת ישראל, והגיע הזמן לבדוק את העסקה הזאת, והגיע הזמן לבדוק, נכון, לא, לא את פרשת הצוללות, את הפרשה אני נחקרה. אני רוצה שיבדקו את תהליכי הרכש ואת מינהל הרכש במשרד הביטחון.
אני איתך.
איך יצאו לקוריאה?
אני גם רוצה שיבדקו.
האם קוריאה, כאילו היה לכם, מה הגעתם לקוריאה? מה אתם
אוכל? מה עם NSO? לא דיברנו על NSO בכלל.
על NSO, יש קמפיין לדעתי. יש פה, לפי כמות הידיעות שיוצאות על NSO בזמן, בלי שום קשר לעובדה שנעשו פה דברים.
אתה חושב שזה אחד המתחרים?
אני לא יודע, אבל אני מרגיש, אני מרגיש דבר, כשאני רואה ידיעה מפה וידיעה מפה וידיעה מפה, אז אני אומר, שמה, הלו, משהו קורה פה. זה אחד, זו דעתי, כן? אני אומר את זה דעתי, אני לא, אין לי משהו, מישהו מפתם פה בחומרים.
זה
תיאוריה
מעניינת.
זה אחד. אני נער הייתי וגם זקנתי בעולמות האלה, בכלל עכשיו, זה NSO מדהיג אותי? מה NSO? מכרו מערכת למשטרה. אגב, להם הייתה מערכת. אותי מעניין דבר אחר. למה המשטרה קנתה מהממד ה-50 מערכת שאין בה כלום, ועדיין היא נחקרת ברשות לתחרות? אלו, חבריי ברשות לתחרות, תשמעו, הגיע הזמן.
יש משהו שלא הספקנו לגעת בו?
לא, אבל הנה, אנחנו באים ואומרים, אני גם זה דבר, אני כאילו, נכון, אבל אנחנו מדברים על NSO, שזה חברה מוכחת שמוכרת בכל העולם. קניתם, לא קניתם, זה כאילו, זה תבוא להתווכח.
רגע, רגע, זה לא מפריע לך שיכול להיות שהם ישתמשו בתוכנה לאזרחים? ברור שזה משמיע,
אבל NSO, אבל תראי, אבל NSO מוכרת מוצר. מי שמחליט איך להשתמש במוצר, זה המשטרה.
ואתה סומך על המשטרה?
לא.
אני לא.
לא, אני לא, אבל הנה, אבל הנה, אז לכן אני אומר, תגידי, זה נראה לך הגיוני שמר אלצ'ך, מפכ"ל המשטרה, שמקבל את ההחלטה לקחת את המערכת של הממד החמישי בלי מכרז, בלי הכל, אז, וברור שיש פה בעיה, אז שולחים את זה לך, עכשיו, המשטרה לא חוקרת, מחש לא חוקרת את זה, למרות ששוטרים קיבלו פה את ההחלטה, שוב, בגדי המלך החדשים, למה הם לא טובים אותי? למה אלצ'ך לא טובה אותי?
אז אפשר להסכים שצריך אולי לעשות ועדת חקירה על כל הרכש של המשטרה, של אמצעים לציטוט ובטלפון.
אני חושב שצריך להכנין ועדת חקירה.
לא רק רכש ושימוש.
איפה? אני שואל דבר אחד מאוד מאוד פשוט. אני באמת שואל, ואני שאלתי את זה גם את אפי, כי בזמנו את האגף לפיקוח ביטחוני, שאלתי אם הממד החמישי קיבלו אישור להציג את המערכות במדינות אחרות, כי הדאטה היא של המשטרה, קניין רוחני, זה תביעות אצבעות, כאלה דברים. מה קרה עם זה?
וקיבלת תשובה?
שהם לא, שזה כאילו, הם הציג, הם, התשובה הייתה שכאילו הם לא, כאילו מין משהו כזה שהם לא היו צריכים לבקש אישור, כן לבקש אישור. האמת? תשובה מתחמקת, אבל לא הפתיע אותי. אני שואל, וזו שאלה לא שלי, גם של ידידי פיני פישטר, עורך דין פישטר, איפה הדאטה שלנו? האם הדאטה הזאת הוצגה באמת למשרד ההגנה הרוסי? מי מטפל בזה? האם יכול להיות שאם יש חקירה ברשות לתחרות, אז לא מזמנים לעדות או לחקירה בעזרה את המעורבים? הרי היה פה... יש פה ניצבים בדימוס שהשתתפו בישיבות ונתנו...
אבל אתה יודע מה אני אוהבת איתך? הסיפור עכשיו הוא על NSO.
נכון.
למה אנחנו צריכים ללכת לממד החמישי?
כי הממד החמישי...
לא, כי זה להתעלה... כי זה... יש עיקר ותפל, אני מסכימה? אוקיי, יש שאלות על הממד החמישי, אבל עכשיו אנחנו צריכים לדבר על NSO.
למה זה... אני מסביר לך למה זה קשור. כי NSO מוכרים שירותים, מוכחים להרבה מדינות. עכשיו אנחנו יכולים להתווכח האם נכון, האם מי מחליט על השימוש בהם, אבל החברה עצמה שמוכרת, אני לא בא אליה בטענות, כי הם מוכרים מוצר. אבל מאיפה אנחנו למדים את רמת החוצפה וחוסר ובעצם ואת חוסר האלימה בין העובדה שמדובר בגוף אכיפת חוק לבין אי קיום חוק בסיפור הממד החמישי? כי הוא נותן לנו דוגמה איך היום, אם את רוצה למכור למשטרה סוודרים, נגיד את החלט שכל השוטרות, את לובשת סוודר ורוד יפהפה,
איזה יופי זה יהיה אם כל המשטרה תהיה במדים כאלה.
אז את, למרות שזה, את תצטרכי להגשת להליכי מכרז ושתגישתי מכרז כדי שיעשו פה תחרות עוד, אולי גם אני רוצה לספק סוודרים ורודים, נכון? כי אני גם בעניין של הסוודרים ורודים. פה, הם קיבלו פטור. אני מסביר לך פטור בחזרה שיכול להגיע ל-50 מיליון שקל, ויצרו כלום. מה זה כלום? איך אני יודע כלום? כי דיברתי עם אנשים של טכנולוגיה באמריקה, שהם ניסו למכור להם את ה... ואמרו להם
לא הבנתי, אסף צועק לך עוד נקודות כדי לצעוק לי עוד
אסף פשוט
אסף העורך, אני שומעת אותו כזה ברקע,
אני אוכל לו את הראש, אני כאילו אני הולך לכל מקום,
כן, כי אסף הולך לישון, הוא לא יודע על מה לחלום, האם הוא צריך לחלום עכשיו על יאיר לפיד או על הממד החמישי או על מנדלבליט או על יד בן ארי,
אבל בסדר, כי אני צבא של איש אחד, אני צבא של איש חיים,
נכון,
גם אני חפץ.
בגלל זה אתה צריך 4 חיילים שהתמודדו איתך, כל בייביסיטרים, כמו שקראת אותם, אתה רואה? כי אתה צבא של איש אחד.
בייביסיטר, אני מזכיר שבני גנץ עמד בראש החברה, ורם בן ברק היה יושב ראש המנהנים שלה, או הפוך, זה לא משנה. מה שאני אומר, זה הנורמות, להם מותר הכל. וזה אנחנו רואים את זה בעוד מקרים בפרקליטות וכולי, אנחנו רואים ובבית המשפט רית מלצר איזה מעבר הוא עשה מבית משפט ליושב ראש מגדל, לא גדול, והוא כתב פסקי דין שהוא כותב נגד דלתות מסתובבות. עכשיו מה אתם רוצים שנגיד? אנחנו רואים אותה, אתה רואה, להם יש ניקודי עניינים, זה כאן ככה, הם אומרים ככה, תראה, בית משפט גם השבוע עוד פעם, דחה את ניסו שחם, שאת יודעת שאני לא אוהב את ניסו שחם ברמה האישית, כן? אבל מה שהוא אמר וכו'. אבל יש צדק בדבריו, מה אתם אומרים? אתם מצרפים עבירות שכל אחד בנפרד כעבירה והופכים אותה לסגרה?
יש תיק שלא הזכר, יש איזה תיק שלא הזכרנו היום בפתח הדיון, בוא נחשוב אם יש משהו שלא הזכרנו.
לא דיברתי על העדות של פלג אתמול, לא רציתי לדבר על תיק 4,000
בשבילך. אוקיי, לא, סבבה. יש, רגע, אני מנסה לחשוב אם פספסנו.
האמת שזה היה יפה, הם כל שוטר האשים את השוטר השני, שהוא שיקר, שהוא עשה, וזה, זה היה כמו, באמת, אני אומר, זה כמו, מי שצופה במשפט נתניהו, זה ממש דרמה משפטית, כאילו, היה, זה פשוט
חבל שזה לא משודר בשידור חי.
הם לא רצו, הם לא הסכימו בית המשפט. חבל. אם עכשיו אין עסקת טיעון, בוא נסכים שאם אין עסקת טיעון, אנחנו רוצים שיתנו לנו לפחות לראות את המשפט.
אני רוצה, אין לי בעיה שאת כל העדויות שאחרי, אבל יש עוד שתי עדויות שאני רוצה אותן בשידור חי. בוא נראה אם אתה זה. שתי עדויות.
מומו, בטח. מומו, ודאי. ומי עוד?
הדס קליין.
זה הדס קליין, אני רוצה לראות את נוני מוזס.
כל אחד ומה שמעניין אותו.
לא מעניין אותך לראות את נוני מוזס.
גם נוני מוזס מעניין. בוא, גם שאול אלוביץ' מעניין, בסדר? כולם מעניינים בתיק הזה.
רק שאת שאול
אלוביץ'. בגלל זה,
נשמח אם זה בשידור חי. שאול הגבר שבגברים, אני אומר את זה, לקחו לו את החיים, היה עצור שבועיים ויותר, מוזס לא היה עצור יום אחד, את הטלפון לא לקחו לו חשוד בשוחד. אז אני לא מאמין, אז מה אתם רוצים, תכריחו אותי להאמין, זאת מה הכי מצחיק, זה דבר שאי אפשר יהיה לקחת לנו, גם תהיה עסקת טיעון וכו'. לגרום לי לבוא ולהגיד, כאילו, לבוא ולהגיד, אני סומך עליכם, יצטרכו לענות אותי. זהו, זה מה שיקרה.
אז לכן, אני רק...
לענות אותי.
אני שומעת אותך, ואני חושבת על העסקת טיעון הזאת, ואני באמת אומרת, מה יקרה? נתניהו יודע, אבל כל אוהדיו לא ייקחו את ההודעה הזאת, לא אכפת להם.
המחנה נשאר.
לא
יהיה נתניהו, אבל המחנה נשאר.
מבחינתכם ההודעה הזו היא הודעה שנכפתה עליו, אין לה משמעות.
ברור.
זה לא
משנה, זה עדיין תפור. זה כמו להסכים לאינקוויזיציה.
אז להודעה הזאת...
אני רואה, אני אומר לך משהו, אני אמרתי את זה בזמן אמת, אמרתי לראש הממשלה, אתה חייב להילחם, הוא היה ממלכתי, אמרתי לו, אתה חייב להילחם, כל הדברים, שפתאום מתברר שראש היחידה החוקרת שלו
הוא לא נלחם מספיק לדעתך?
לא, איזה נלחם?
הוא היה ממלכתי בערך?
מה זה ממלכתי? הוא היה עם אמא של הממלכתי. אם מישהו היה חוקר אותך...
בשנתיים האחרונות, אז לא רגע, בשנתיים האחרונות...
אם היה חוקר, אם היה נכנס לחוק...
כשהוא היה שם בבית משפט עם המסכות, הוא היה ממלכתי? זה היה ממלכתי?
כן, ממלכתי. זה היה ממלכתי, זה לא היה שנתיים האחרונות. ואני אגיד לך משהו. גברת, אם מישהו היה חוקר אותך, כן? והיית מגלה שהחוקר שלך, מפקד היחידה החוקרת, טוען שאת ניסית להפליל אותו בתלונה על פגיעה מינית, היית מתחרפנת. בן אדם נורמלי, אני חושב שבאותו רגע היה צריך לעתור לבגץ ולעצור את הכל ולהגיד, מה זה, תעיפו אותו מיד לכל הרוחות. איך יכול להיות מפקד יחידה חוקרת אומר דבר כזה על נחקר שלו? איך מפכ"ל אומר על הנחקר שלו שהוא עוקב אחריו עם חוקרים פרטיים, שקר וכזב? גם המשטרה הודתה בזה בבגץ. עכשיו, אם הוא היה הולך ומפעיל מלחמה מההתחלה, יכול להיות שהוא לא, מה הם עשו לו? כמו צפרדע במה הם רותחים, בישלו אותו, בישלו, עכשיו הוא צריך לבקש פה. אז אני, כאילו, מצטער, גם באינקוויזיציה. הוא יגיד, הוא לא אמרת, אבא מריה. טוב, עכשיו נלך לזה, צריך לקרוא, כמה דיברנו.
אבל תראה, דיברנו איזה, כמעט 20 דקות, בלי לריב.
כי את נחמדה.
כן, אני נחמדה, ובעלי החלטתי שאני לא רבה איתך היום, שזה היה...
גם אני החלטתי לא לריב. יאללה,
אולי, חבל שאנחנו לא יכולים גם לדבר קצת, לשים מוזיקה, וכל פעם גם לדבר קצת על המוזיקה.
את יכולה לשיר, את רוצה לשיר?
תדע לך שהיית, הייתה לי קריירת שירה בתור נערה צעירה.
כן?
כן, למדתי פיתוח קול, שרתי אופרה.
הוא משגע אותי, אני צריך לצאת...
אופרה, לא סתם, אופרה.
אוקיי, מיד אחרי פרסומת אחד, קטעי שירה ואופרה עם טל שלב, ויואל שילו, ראש המטה מחאת הקו האדום, מיוזמי ההפגנה אתמול, אנחנו נשיר אופרה ביחד, לפיגרו, פרסומות. לעשות את הצגה, נמאסת עליי, טל שלב!
מה, חזרנו כבר משידור? חשבתי שאתה עושה לי הצגה.
טוב, אתמול, ב-20,000 איש לפחות, השתתפו במחאה של פעילי המחנה הלאומי ב-100 צמתים מוגשרים ברחבי הארץ, במקביל לעצרת תפילה, ונדמה, האם השאלה, עולה השאלה, האם הימין מתעורר דווקא בשעה, כאילו צריך לומר, עם עסקת הטיעון ברקע, כאילו שעה לא קלה. אבל שלום ליואל שילו, ראש המטה, מחאת הקו האדום, יוזמי ההפגנה. שלום, אדוני.
שלום, בוקר טוב.
אז
איפה אתה היית אתמול בערב?
אני אתמול הייתי בגשר המיתרים, ביחד עם גם שם, כמו בכל מקום אחר בארץ, חיבורים מדהימים בין פעילי ימין מסורתיים, חילונים, חרדים, ציונות דתית, חברי כנסת מכל המחנה הלאומי, וכולם מגיעים ומתעוררים, כי הימין כבר מבין שאנחנו לא נוכל להשלים עם הממשלה הזאת, ושהנזק שיכולה לעשות לנו, אם אנחנו נותנים לה לקבוע את התודעה, יכול לקחת לנו למקומות רחוקים מאוד ממדינה יהודית וציונית שרצו להקים פה, ולכן אנחנו, הימין, נראה לי אפשר כבר בהחלט להגיד, מתעורר מהצמתים, בכל צומת כזאת גם, חיבורים, אנשים, רבנים, יצאו, הפגינו, יש לי תמונה מבני ברק, צומת קוקה קולה, של חסידים שיוצאים להפגין,
אתם מתכננים שזה יהיה עכשיו אירוע שבועי? כאילו זה משהו שאמור להימשך? זה כמו...
בוודאי יימשך.
כל יום שלישי, כלומר? כל יום שלישי בערב?
לא הכרזנו עליין על היעד הבא, אבל הנושא הזה של צמתים הוא מאוד נכון ומאוד אמיתי, כי גם קודם כל לא דורש מאיתנו מאות אלפי שקלים של הקרן החדשה ואהוד ברק שאין לנו.
תיזהר, אני מסתייג מהדברים, לא הכל אני יכול, לא כל דבר, תיזהר מדיבה. למרות ששוב, ברור לי שמחאת בלפור,
אגב,
אבל צריך לומר שהפגנות, כן, הפגנות עולות הרבה כסף.
נכון, אבל להגיד שגם גויס יודעים לגייס כסף בימים.
נכון, יודעים לגייס כסף, ראינו את זה עכשיו בקמפיין נתניהו, נכון. בוודאי, אנחנו, אבל אינו ניתנו מה. אבל בוודאי שאנחנו, כמובן שאנחנו גם גייסים כסף, גם נגייס כסף מה שצריך כדי... מדינת ישראל גם עולה המון כסף, וגם...
אבל אתה לא חושב שצריך לעשות הפנינגים כאלה, כי מה היה כיף להם? צריך קצת להתחמם, ואז לעשות כמו בהפגנות באלפור, כאילו, לרדת, צחוקים, גיטר,
זה המודל שלכם, יואל, אתם רוצים...
הצמתים?
המודל של הצמתים הוא בעצם המודל של הדגלים השחורים ושל מחאת באלפור?
לא, קודם כל הם לא המודל שלנו, קודם כל כי הם הלכו על עניין של שנאה, ואנחנו הולכים קודם כל על עניין של, כמובן שאנחנו חושבים שהממשלה הזאת רעה, ואנחנו מתנגדים אליה, ואנחנו הולכים קודם כל בשביל המדינה שלנו,
כן,
בשביל העם שלנו.
סליחה, אני הייתי אתמול בהפגנה בגבעתיים, רק סליחה שאני עוצרת אותך, היה נחמד. אני חייבת להגיד שזה א', מאוד מאוד אפקטיבי, אני מסכימה איתך, כי מה שקורה זה ש... הרבה אנשים נחשפים לזה, בוא נגיד תושבי גבעתיים שעברו שם ליד הצומת של קניון גבעתיים, כל אחד שעבר חלק צפרו, אבל זה באמת מגיע לקהל מאוד מאוד גדול שלדעתי לא בהכרח היה נחשף לזה אם זה היה במקום אחד, אבל להגיד שאין שנאה, שמעתי אישה צועקת, לדוגמה האישה המרכזית שהייתה שם במגפון, הצעקה שלה הייתה מי ששמאלני הוא לא ימני, הוא לא יהודי, הוא פרוגרסיבי והוא בא להרוס את הארץ. זה היה הציטוט.
זה לא
שנאה. אני חייב להגיב לך משהו.
וגם היו שלטים בנט בוגד, כלומר בואו, זה לא שאין שנאה.
אני חייב להגיד לך משהו.
בגד בערכים שלנו. בגד, תראי, אני מהציונות הדתית. מה זה בוגד? הוא לא בוגד במדינה חס וחלילה.
אוקיי, אז למה צריך להשתמש במילה בוגד?
השתמשו בזה בכל מיני... תראי, אי אפשר כאילו... תראי,
אני רק אומר, הוא אמר שבדגלים השחורים, ואני לא...
אז כאילו, אתה יודע מה היא צודקת?
אתה אמרת שבדגלים השחורים יש
סינה. בדיוק, למה אתה... לא יודע אם סינה או לא, אבל ברור שמחאה לא יכולה להיות חלבית, והיא לא יכולה לבוא ולהגיד, אנחנו לא...
כאילו, אל תתאמן. יש כותרת מאוד ברורה, בשלטים שחילקנו לזה, ישראל בסכנה, זה שלנו ישראל בסכנה, רוצים מדינה יהודית, כערכים, אנחנו לא באנו, אני לא מתנצל בפני אף אחד, אני אומר את זה באופן הכי ברור.
יפה.
בעינינו זאת ממשלה רעה, היא מסכנת, באמת, אני לא אומר את זה, תמיד לא הייתי מקדיש את הזמן שלי ואת המאמצים שלי ואת האנרגיות שלי.
כל הכבוד לך, אני אומר את זה לא, אני אומר את זה כמו בן כספית. בן כספית אמר להם כל הכבוד, אז הנה גם אנחנו, ואנחנו נפרסם, ואני היום, וגם אני, ואני הייתי מבסוט מזה, וזה מראה כוח.
ואנחנו הולכים פה על צד שבונה צד. היינו בבימה, היה שם כבר תריכות כוחות בין החבר'ה.
איך אתם תגייסו כסף? מה אתם עושים לגייס כסף כדי לממן את כזה?
גם בונים לתורמים, וגם אנחנו בונים את החבורה כדי שהיא תהיה באמת מגוונת, ושנעבוד ביחד, ושיהיה שיתוף פעולה דוק בין כל הגורמים שכואבים את הסיפור הזה.
אם נתניהו לא יכול להשתמש בכסף שאינון גייס לו, אני שואלת ברצינות.
לא, זה אסור, זה צריך לשאול את אינון, את מבינה? כי זה
אור,
אני גם, בדיוק. אבל אני כן אגיד לך משהו, דיברת על סינה, זה מזכיר לי דבר אחד. מזכיר לי את הליצן הגדול של הממשלה, האיש שכאילו, שבטח מטריף את בנט ושקד יותר אפילו מנתניה, קוראים לו לפיד. אתמול הוא הסביר שהוא לא תומך בחוק, בחוק
כן,
האזרחות.
כן, הוא לא ציוני.
כי מפלגת הציונות הדתית היא לא ציונית. ועכשיו אני אומר, באמת, אני מכיר, אני מכיר את כל הצוותים שלהם, ואת כל החבר'ה שעובדים איתם, יהודה ולד, וכל, כולם לוחמים קרבים, קצינים וכולי. מה אתה מחרטט? מה אתה מבלבל את המוח? מה, הוא לא מסוגל להגיד, הוא לא מסוגל לדבר, לחשוב על מה שהוא אומר לפני שהוא אומר, הוא לא יכול להגיד אני לא רוצה, כמו ש... אני לא...
נתניהו בפילוג וסינה.
כן, אז הוא עושה את זה בחיוך.
פילוג העם, אז הוא עכשיו לוקח את הציבור הציוני דתי ואומר, הוא לא ציוני. איך אפשר להגיד דבר?
אני האמת שזה הייתי צריך לפתוח.
עזוב את הפילוג.
האיש הזה הוא פשוט... האיש הזה, אני אומר לך את האמת, זה כאילו, בני גנץ לא היה נתפס באמירה כזאת. לא שהוא גאון גדול, אבל הוא לא היה נתפס באמירה כזאת.
בסדר, כי בני גנץ זה לא אופי
שלו. הכל נסלח לו. הוא בא ואומר, וגם הקהל שלו, באמת, הם קוראים לנו עדר ובבוני וכולי. איך אתם מקבלים דבר? אני באמת רוצה להגיד, אני לא רוצה להיכנס לדברים אישיים, אבל אני מכיר באופן אישי.
כמו, איך אתם מקבלים את זה שאומרים על בנט בוגד? אז הוא אומר, בן גביר לא ציוני. זה, אני באמת, אני לא
קראתי בוגד. אני לא קראתי בוגד. אני יכול לדבר, תראי, יש הבדל בין מה שבן אדם, אם חבר, אם היה שר או מישהו כזה, קורא לשר אחר בוגד, ובמובן הזה, זה באמת לא בסדר.
אז תאמרת, אבל הליכודיקים קוראים לו נוכל ובוגד כל הזמן.
נוכל מותר לקרוא, וקראו לה...
גפני.
זה לא בסדר, אני לא, אבל את מדברת, אנחנו מדברים על
מפלגה,
זה חשוב, כי שנים אומרים על בנימין נתניהו, הוא מסית, הוא מסית, ארדואן, בסוף שבאים ואומרים, אוקיי, אז מה הוא אמר? אז חוזרים לרב כדורי, ב-99 הוא אמר, הם שכחו להיות יהודים. זהו, הלפיד הזה, כל שנייה, הנכד של ישו, של בוב ספורט,
תיקים תפורים, יושבי האולפנים, ג'ורג'ר
קפקה, נכון, התיקים תפורים,
בוא נודע האמת,
הצאצאי גלמים, כמה לוחמים יש בהצבא שהצביעו
לבנגי? אני רוצה להגיד לך עוד משהו. קודם כל, זה באמת אמירה מעליבה ומפלגת ומשסה. אני גם אישית כתבתי על זה בטוויטר, שמתי תמונה שלי, הייתי מנפה בגדוד נצח יהודה, כתבתי לא ציוני בשבילך, כתב במחנה אומר לי שאני לא ציוני. אבל יותר מזה, זה מדאיג אותי, לא רק בעניין שכאילו אני נעלב, אם אתה עכשיו בא להגיד שהציונות הדתית הם לא ציונים, זאת אומרת, אתה אומר, מי שמיישב את הארץ הוא לא ציוני, מי שמתגייס לצבא הוא לא... אז מה זה, איזה ציונות הוא רוצה לצייר לנו פה? איזה, הוא מנסה להגיד את הציונות, מושג חדש של מה? של איזה משהו כזה ליברלי, אוניברסלי, הוא מנסה לעצב את הדגלים ואת ה... להגיד על הציונות הדתית לא ציונים, זה להגיד, התיישבות... צבא, זה כבר לא ציוני.
טוב, אבל עכשיו אנחנו לא דנים בלפיד, דיברנו על ההפגנות, שיהיה בהצלחה, זהו.
ההפגנות יימשכו, אנחנו הולכים מצד לצד, רק עולים ועולים, הלכנו ל-100 צמתים, נלך ל-200, נלך להפגנות ענק, אנחנו נעמיד את הכל ואת הימין על הרגליים.
יואל שילום, מעניין מאוד, תודה רבה, ראש המתם אחד, הקו האדום יוזמי ההפגנה. אגב,
יום טוב יואל.
אתה היה מעניין לעשות שיחה בין אחד ממני.
נכון, אחד מהם.
לא, אבל היה לי שיחת השיחות הכי מעניינות שהייתה, הראינו פה את שקמה שוורצמן, מהדגלים השחורים, ואז שאלתי אותה אחרי שהיא אמרה, כל הדף שלה זה רק ביבי, 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 נשם, נשם. אתה יודע, אם היא מתעניינת, זה התחילה איזה משפט, אילן ישוע היה, מתעניינת וזה, אמרה לא. לא מעניין, זהו, נגמר. ואני אומר, כאילו, אני חושב שאנשים עם מעורבות אזרחית, ואני רוצה להגיד את זה, ואני אומר את זה, אני מצדיע למחנה שלי על העניין שלו. מי היה מאמין שמשפט יגרום לכל כך הרבה אנשים לעניין, להשתתפות? את רואה את הכמות האנשים שצופים, למשל, בשידורים של כנרת בראשי. כמות
אני
אנשים...
דווקא חייבת להגיד לך, שמה? בלי לפגוע כן. במחנה שלך כן. חלילה, שאני דווקא, אני חושבת שצפיתי לקצת יותר מעורבות אזרחית. תראה, לדוגמה, סיפור של ינון עכשיו באמת הוא מדהים, של הכסף שהוא מגייס, הכספים שהוא מגייס, זה באמת חסר תקדים. אבל כשקראו לאנשים להגיע להפגנות ולצאת מהבית, הם לא יצאו בכאלה היקפים.
אבל הנה, אתמול הגיעו 20,000 איש.
כשיצאו לאנשים להגיע לבית המשפט, לא יצאו לכאלה היקפים.
אני אסביר לך, כי קודם כל, באמצע יום עבודה, להגיע לסלח הדין, עורכי דין של נתניהו קשה להם להגיע לסלח הדין, יכול להיות שבגלל זה הם גם רוצים עסקת טיעון. את מבינה? כדעת מה זה להגיע כל יום לירושלים בתשע, בעליות בתשע? בדיוק. אז זה לא, עכשיו בכלל הימין לא יודע להפגין, ורוב האנשים שלנו לא יודעים להפגין, אנחנו לא במקום הזה, ובואי, הפגנות בלפור, היה בהם הרבה ארגון, והיה בהם, שוב, אני מרים להם, אני מצדיע להם, כל הכבוד, אני מעריך מחאה אזרחית, ואפשר רק ללמוד מהם, ואמרתי את זה בזמן אומרת.
מעניין, אבל אתה יודע מה מעניין, אם האפקט יהיה דומה לאפקט של, אם באמת תהיה להם מחאה מסודרת וקבועה, אם האפקט של המחאה הזאת יהיה דומה לאפקט של הדגלים השחורים. כמו שאמרתי את זה היום בבוקר, אפשר שהדגלים השחורים, היה להם חלק מאוד משמעותי בהתפרקות של ממשלת לפיד גנץ.
נכון.
סליחה, נתניהו גנץ. הלחץ שלהם על כחול לבן, גם להתפוררות של כחול לבן.
יש דיווחים על זה שיש מתחים בתוך ימינה.
אז בואו נראה מה קורה בימינה.
שמי הבוקר סילמן, בעלה של סילמן, התראיין אצל שרון גל, ושואל אותו, יש פתק בנט, פתק ביבי, למי אתה מצביע?
אתה לא בטוחה שבעלה של סילמן וסילמן
לא
הם עולותו
קשור, קו? לא קשור, אבל זה מעיד, זה מעיד.
זה מעיד שגם בבית שלה היא לא קלה.
יש שם בעלה גן, ואין בעיה. אנחנו, תשמעי, מה שאנשים צריכים להבין, גם אם נתניהו בסופו של דבר יחליט שהוא קץ, שהוא אינו יכול עוד, כמו מנחם בגין, כמו אחרים מפניו שעבר את הוויה דולורוזה הזאת, המחנה נשאר. והמחנה הזה, זאת אומרת, האנשים האלה, ואני שוב אומר לך...
אבל מי יהיה המנהיג?
המנהיג יצטרך להתאים לרעיונות של המחנה, ולכן האנשים, כרגע הגלריה בליכוד...
בדיוק, אז אני שואלת, מי יהיה המנהיג שלכם?
את חושבת שאני יכול להצביע, לשים פתק לישראל כץ או לניר ברקת? אני לא אלך לשם.
אז מי? אז בוא נדבר.
הנה, זה הכרזה.
בוא נריץ.
לא יודע, אני לא, אני יש שם פרסומות.
אולי ינון, אולי אתה.
אנחנו לא, אני לא מדבר על, אני לא מדבר על שמות שלא קיימים, אני מדבר על שמות שקיימים במערכת. כרגע המערכת, אני אוהב את אמיר אוחנה, אני לא בטוח שהוא כבר יכול להיות זה. המערכת בוואקום.
עמיחי שיקלי ראיתי חושב שהוא יכול להיות.
עמיחי שיקלי הוא בחור רציני, אבל הוא גם כן לא יכול להיות כבר עכשיו לקפוץ לעמדה של ראש ממשלה.
אתה אומר בעצם שלדעתך, זה ממש מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר שלדעתך, אם באמת נתניהו הולך ובאמת אנחנו
אני לא משהו, אני לא יודע.
לא, אם
זה יקרה, אם לסבתא יהיו גלגלים.
אז אתה אומר שלדעתך, כל הזרם שאני אקנה אותו, לא בלאג, אבל
בביסטים,
אבל לא בלאג, בסדר?
כן.
אתה אומר, אתם ישראל קץ וניר
אני לא יודע לגביהם, אני יודע לגביה.
לדעתך, הוא לא
יהיה מנהיג. לא, אני חושב שמי שלא השתתף במאבק הזה, מי שלא לקח בו חלק, מי שלא מבין, מי שישב על הגדר וחיכה שביבי ייפול, לא ייקח את הכלים האלה. אני אישית אילחם נגדו. כאילו, מה זה אילחם נגדו? באופן, את יודעת, באופן דמוקרטי וכו'.
יכול לעבור לבצלאל
סמוטריץ'. אבל בצלאל דתי לי מדי. זאת אומרת, אני לא חושב שהמסגרת צריכה להיות דתית.
הלכתית דתית.
אבל אני מאוד אוהב את בצלאל ומאוד מסכים איתו, את יודעת, אבל כאילו, יש פה נואנסים. הוא כן חלק מהמחנה, אבל יש נואנסים במחנה. אני רק אומר, המחנה הזה לא יעלה, מי שחושב. פרסומות. קראתי מאמר מאוד מאוד מעניין אתמול. המליץ לי עליו ידידי ניסים סופר של ידיד אחר שלי, שמו חיים רמון, הוא כתב את זה בדיומה, ככה יעשה לאיש אשר המלך הפילוסוף חפץ בעיקרו. שלום מר רמון.
שלום, בוקר טוב לכם ולמאזינים.
אהבתי את ההתייחסות הפלטונית, אני כמובן כמוך לא אוהב את הטטוויזם הזה, אני מודאג ממנו, עכשיו תסביר את, מה, את, ה, את, ה, את, את המאמר שלך להמוני המאזינים שלנו.
אז ככה, כולם, רבים טעו, מה פתאום אהרון ברק, הנשיא לשעבר, מתערב כאילו לטובת נתניהו על מנת שתצא לפועל עסקת הטיעון, והוא מעורב בה. בדרך אגב, אם אתה היית מנסה לתווך בעסקת טיעון בין היועץ המשפטי לנתניהו, בלי שאתה עורך דין שלו, אני מניח שהיית היום בחדר החקירות של 433, והם חוקרים כידוע בלי לדעת את החוק, כן. מה שאמר חוקר.
אתה אומר, בקיצור, אתה אומר לי, אני לא מאחל לך את הפשפשים
בקיצור,
האלה.
בקיצור, כן, אבל אהרון ברק הוא מורם מעם. למה הוא עשה את זה? יש שני נימוקים. עד 2017 ביבי נתניהו עבד אצל אהרון ברק. הוא עמד כחומה בצורה נגד כל פגיעה במורשת של אהרון ברק, בהפיכה המשטרית, הוא לא נתן להפריד את תפקיד היועץ המשפטי, היה לנו הזדמנות פז ב-2008 שאני הייתי מעורב בה וכולי וכולי, והוא לא נתן להעביר את פסקת ההתגברות, הוא מינה את כל המינויים שהם רוצים לרבות שי ניצן וכולי, והוא היה להם דיל, אתם לא נוגעים בי, אני לא נוגע בכם. ב-2017 חל מהפך. המהפך הוא, אני קורא לו השם, מהפך ליאורה גלאט ברקוביץ'. אתה זוכר את ליאורה גלאט ברקוביץ'?
בוודאי, בוודאי.
זאת אומרת, אריאל שרון לא בא לטוב, והיא פחדה שהמוני העם יצביעו עבורו. אז היא אמרה, אני אדליף נגדו הדלפות כדי להשפיע על קהל הבוחרים. אותו דבר כך, לחלק מהפקליטות, לא בא טוב שנתניהו היה סכנה לדמוקרטיה ביניהם, ואת הסכנה הזאת צריך להסיר, ולכן הם גם הלכו וחקרו אותו, בלי לבקש אישור מהיועץ המשפטי.
אני יכולה לצור אותך כאן ולשאול רק, כי באמת הייתה לי פה איזה, גם כשקראתי את המאמר, היה איזה קפיצה פה שלא ידעתי. כלומר, אתה אומר שב-2017 הפרקליטות החליטה פתאום ש...
כן, כן, שנתניהו... ליאורות גלאט ברקוביץ' בפקליטות החליטו.
כן, אבל... אז איך זה, למה הם החליטו את זה, למה הם החליטו שהוא סכנה לדמוקרטיה, אם כדברי אהרון ברק, אם כדברי אהרון ברק, רגע, הוא מגן מערכת המשפט, מה קרה שם?
אבל בלי לפיים, אבל הוא הגן, אבל בשלב מסוים, הם בתוך עמם שלהם הם יושבים, והיה את כל ה... התחיל הגל אנטי ביבי, בעיקר אחרי שהוא היה בשלטון לבד, והם חשבו שהוא עושה דברים נוראים.
בדיוק, אני אזכיר לך שאמיר השכל, באמת, אני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי, יוצא להפגנות שלו לפני שנפתחים בכלל תיקים, וההפגנות הראשונות שלו זה שביבי מגן על ההתנחלויות, מגן נגד מדינה פלסטינית. למה אני מעריך פה את חיים רמון בנושא הזה? הרי מבחינה פוליטית הוא מתנגד לביבי, הוא חושב שביבי מסכנת...
אני מתנגד מאוד לביבי.
אבל הרי בחלוקה שלי איתה בפוליטיקה בשנים האחרונות, בחלוקה של הפוליטיקה בשנים האחרונות.
לא, אבל מתנגד פוליטית במובן...
מה פתאום, מאיפה לקחת את זה? אני לא שטוף שנאה, ואני שומר על זכויות האזרח של נתניהו, כמו שאני שמור על זכויות האזרח של איתמר בן גביר, ועל זכויות האזרח שלך. אבל אני מתנגד למדיניותו, ורוב האנשים הפסיקו להתנגד למדיניותו, והם מתנגדים לאישיותו. אני יכול לתת המון דוגמאות, אבל תנו לי לפתח את העניין.
קדימה.
ולכן, אז זה קרה. ושזה קרה, נתניהו, כפי שציפה ממנו אהרון ברק, להוריד את הראש ולקבל את הדין ולעשות איזו עסקה וללכת מהחיים הפוליטיים, הוא התחיל במסע רטורי נגד מערכת אכיפת החוק, הוא לא עשה שום שינוי דרך אגב גם בשנים שהוא מנהל משפט. וזה הייתה, ואז אומר אהרון ברק, אני מכיר לך טוב נתניהו, אתה היית בסדר גמור. עכשיו הסתבכת, בוא נוציא אותך ברמה סבירה, בצורה טובה יחסית, ואתה ומסר, אם תהיו בסדר איתנו, אתם תהיו בסדר.
רגע,
לא
שאלה,
תהיו בסדר
שאלה
איתנו,
חנקה.
ועכשיו אני מגיע לסיבה השנייה יותר חשובה.
כן.
מה, אני הכל לוקח מדבריו של אהרון ברק.
כן.
מה אומר אהרון ברק? ממה פוחד אהרון ברק? שאם המשפט הזה יתמשך, זה יערער את המורשת המשפטית שלו, הוא אמר את זה, איך אומר, השמדת, הכחדת וכדומה. כלומר, המשפט אם מתמשך, והוא כבר מגלה דברים, אם המשפט הזה יתמשך, אזי יש סכנה למורשתו. ולכן, גם מהבחינה הזאת, לא רק מהבחינה של נתניהו, הוא רוצה שתהיה עסקה. אהרון ברק הוא משפטן על, ופוליטיקאי הכי מוכשר שדרך על הבמה הפוליטית
במדינת ישראל. אני יכול לשאול שאלה, ידידי? חיים, אפשר לשאול שאלה? אפשר להכניס שערה? אוקיי. אחד, אני די קונה את הניתוח שלך, גם את ההליכה לקנוסה, אני רק אמרתי לטל קודם לכן שקנוסה בסוף, בניגוד למה שחושבים מי שניצח זה הקיסר, כי הוא החזיר לעצמו את כוחו. אבל, אני אגיד לך משהו, בואו נוסיף עוד פרט. אהרון ברק רואה את החומרים, כי אם הוא לא היה רואה את החומרים, הוא לא היה ממליץ להוריד את אישום השוחד. כי אם היה אישום שוחד, אם היה בעיניו ראיות לאישום שוחד...
אז אני אתן לי להגיד על השוחד, זה חשוב לי.
כן.
כל עניין השוחד, כעניין תקדימי וכדומה, התווסף כי בלעדיו נתניהו היה מנצח.
אז רגע, אז אני אומר לך, אז רגע, תן לי לגמור את השאלה, בחיית, אולי תהיה לך, כאילו, אולי יהיה לך, כאילו, עוד תובנה הזה. אז בגלל זה, אני בא ואומר, אני מאוד מאוד מאוכזב מאהרון ברק. אם ראית שאין פה שוחד, ואתה בעצמך, אהרון ברק, יודע שבלי השוחד, הכל התיקים היו נראים אחרת. אז למה אתה לא הולך את כל האקסטרה מייל ואומר, תבטלו את השיט הזה? סליחה.
לא, כי אתה לא מכיר את אהרון ברק. אהרון, אם כי הליכה כזאת תערער את מערכת שלטון החוק מההתחלה ועד הסוף, וזה היעד המרכזי. אסור, אני יכול לתת דוגמאות מהעבר, אסור לערער את שלטון, זה הדבר הכי חשוב, אבל... היציבות הזאת. אני רק אגיד משהו על השוחד. השוחד גרם לכך שנתניהו לא יגיע ל-61 מנדטים. הוא הפסיד 3-4 מנדטים מאנשים שגם אמרו, אנחנו עם מעברת שוחד לא יכולים לחיות. למשל, 2-3 מנדטים שתמכו בגדעון סער וכדומה. הם יודעים שעברת השוחד, גם אחרי 4-5 שנים אין שום סיכוי. אבל עברות המרמה והפרת אמונים, ב-3-4-5 שנים לא תהיה עסקה, נתניהו להערכתי יורשע בהם, והוא יקבל עונש מאסר, שיומר או לא יומר, אבל זה לא חשוב. אבל מה שחשוב זה, איך אנחנו יודעים? ב-2019, לפני הבחירות, היה גל של הדלפות בנוסח ליאורה גלאט ברקוביץ'. גל שהיו רק בידי הפקליטות. הודלפו לדוברים שלהם בסטון, כדי להשפיע על קהל הבוחרים. היה שידור חוזר של ליאורה גלאט ברקוביץ'. אבל כמובן שהיעד המרכזי, הוא היה להפיל את נתניהו, וזה מעל הכל. אז היום, אז זה הסיפור. היום שאני רואה את התדמה של היועץ המשפטי מזה שהמשטרה עוברת על החוק בנושאים של האזנות סתר וכדומה, לפני שבועיים הייתה פסק דין של בית המשפט העליון, 8-1.
אבל חיים, בסוף, רק להגיד, אני באינסטינקט ממה שאני שומעת, גם הנה עכשיו הראל אומר, הוא לא מאמין לשלטון החוק יותר כתוצאה מהעסקה הזאת, וגם משמאל...
לא מהעסקה, מתוצאה מהמשפט הזה.
אתה מהמשפט, ומשמאל חיים רמון ואביחי מנדלבליט חוטפים ביקורת מאוד מאוד קשה בעקבות המגעים האלה לעסקת טיעון.
ברק, לא חיים רמון, ברק ומנדלבליט.
סליחה. אין לי מגעים. אני לא רוצה להיות
בהכלה 3-3. בגלל שאתה היית במסע ומתן שהיה בזמנו בין גנץ ונתניהו.
ואם נתניהו היה מקשיב לי אז, אז גנץ היה ראש ממשלה ונתניהו ראש ממשלה.
אם נתניהו היה מקשיב לי והיה מנהל מערכה לפני, אז גם כן היה קורא
משהו אחר. המהלך הזה של עסקת הטיעון הוא מחליש משמעותית את אמון הציבור בשלטון החוק ממה שאני מתרשמת. הוא מחליש הן משמאל והן מימין. כלומר שאם ברק הוא כזה פוליטיקאי על, התוצר של המהלך שלו הוא לא בדיוק המטרה שאליה הוא שרף.
אמון הציבור בשלטון החוק קשה לו כבר להיחלש, כי הוא מגיע לרמות מאוד מאוד נמוכות. ואהרון ברק אומר, אני מוכן שיקרה מה שאת אומרת, ובלבד שלא יהיה זעזוע שכל
ואני,
יום שהמשפט הזה, רגע, שהמשפט לא. הזה מתנהל, אזי יש זעזוע והוא מנענע את מורשתי. ויש פגיעה באמת בשלטון החוק, אבל האמון, הדרדור הזה באמון הציבור שלטון החוק, הוא נוראי, 70%.
אז אני יכול להגיד משהו, מה זה 70%?
מילה אחת. לא.
נו, תגיד.
תן לי נתון, 70%. האמון שלהם בפרקליטות, שלא לדבר על המשטרה, הוא נמוך עד נמוך מאוד.
אז תן לי לסיים בפאנץ'. תנו לי לסיים בפאנץ' והפאנץ', סליחה, הפאנץ' הוא כזה דבר.
אני אסיים בפאנץ', לא אתה.
לא, אני מסיים, כי נגמר לנו. אם אתה מלמד שהשופטים אפילו לא מבינים, שמותר לענות עציר וכאילו שיהיה כולו מחוסה.
איזה עצירה, מה שעשו לגברת אלוביץ'. אי אפשר להאמין איך ארגוני אנשים לא יוצאים.
הרי אתה אומר, זה הרבה יותר חמור מהאישומים שאתם מאשימים את ביבי.
אבל למה אתה מסיים ככה את התוכנית שסיכמנו שנהיה ברגוע
הסופה?
אבל הרל, אני שומע אותך בימים האחרונים ולי צודקת.
אוקיי, אני ארגע, אולי אני אמות. תודה. תודה לחיים רמון, תודה לטל שלב, לאסף נבו, מעין לויטן, אמג'ד בדר, שני רומן, אופריג לייקמן, מאורטה. אני אלך לעשות ויפאסנה עכשיו.
בהצלחה, עם עוד הלילה.